כשאנחנו בחודש החמישי למלחמה, אנחנו שוב חוזרים לבסיס, אל המושג טרור, ובעיקר המאבק במימון של הטרור. במקור הפרק הזה הוקלט מעט לפני פרוץ המלחמה, בהקשר הישיר לפרק 46, על הטרור העולמי עם יורם שווייצר, אבל הפרק הזה מתקשר אלינו בהמון המון רבדים. המאבק למימון טרור בהקשר של אל-קאידה, בהקשר של חיזבאללה, בהקשר של חמאס, ואפילו, כמו בפרק 49, הוספתי שאלות נוספות, כמו אילו צעדים ננקטו מאז 7 באוקטובר במטרה לפגוע ביכולות האימון של חמאס בזירה הבינלאומית. על זה ועוד בפרק 51. יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו דוקטור חיים איסרוביץ', דוקטור איסרוביץ' הוא כתב החוץ של עיתון מעריב, עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, עמית מחקר במכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר בחממה לחקר הדתות באוניברסיטת חיפה. שלום, שלום חיים, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה נועם, שמח להיות פה.
איזה כיף, איזה כיף. עכשיו, העולם ציין לפני כמה ימים, 22 שנים, לפיגוע ב-11 בספטמבר, ואנחנו בפעם שנייה נתנו מקום באמת לאירוע הזה, גם בפרק בחורה עם דוקטור מיכאל ברק, וגם ממש לאחרונה עם הפרק 46 עם יורם שווייצר, שהוא גם שותפך לספר צומת 11 בספטמבר, מסע בעקבות הטרור של אל-קאידה, דאש ושותפיהם. אני מרגיש שהפרק שלנו הנוכחי, ואמרתי את זה גם בפרקים אחרים, הוא בעצם משלים עוד נדבך נוסף בסוגיה הזאת שאוהבים לקרוא לה טרור. אז אם אנחנו באמת רוצים להתחיל את הסוגיה הזאת, אז אני ככה אתן איזה שאלה זהה שגם פתחתי בה עם יורם, וזה כשמדברים על הביטוי טרור, כל אחד לוקח את זה לכיוונים שלו. כשאני אומר לך טרור, מה זה אומר לך?
כן, זו אחת ההגדרות הכי מורכבות בעולם, כי כולנו זוכרים את המשפט של לוחם חופש מצד אחד, אבל טרוריסט מצד אחר, ובאמת התקשו, גם באום התקשו במשך שנים למצוא הגדרה. מה זה? בסופו של דבר זה מדובר בקבוצה, ארגון, לפעמים בודדים, שבעצם מבקשים להטיל מורה על אוכלוסייה אזרחית. חשוב להדגיש את הקטע של האזרחי, באמצעות הפעלת אלימות מסוג כלשהו. ראינו הרי המודוס אופרנטי, הקטע, איך הם מפעילים את ה... איך הם מיישמים את זה, משתנה. יכול להיות סכין, דריסה, פיגוע, התאבדות, אבל בסופו של דבר הפעלת אלימות נגד אוכלוסייה אזרחית כדי להשיג תוצאה. מה התוצאה? לרוב זה להשפיע על ממשלה, על ארגון כלשהו, לעשות משהו שאותם טרוריסטים רוצים, בין אם זה לסגת מאזור מסוים, להפסיק רדיפות אחריהם. זה בגדול ההגדרה הדי מוכרת. אנחנו רואים את זה לצערנו תופעה שמתמשכת גם אצלנו וגם ברחבי העולם כבר שנים.
עכשיו, כשאנחנו באמת נוגעים בכל נושא הטרור, נושא שככה נעמיק בו יותר בפרק שלנו, באמת זה הנושא הזה של הכסף. כלומר, אין מה לעשות. אמנם יש פיגועים שאנחנו מכירים שמישהו נכנס לקרוב, קניון, קונה סכין ודוקר מישהו. בזה ההשקעה היא אולי יחסית קטנה, או אולי תוקף אפילו בלי כלי נשק בכלל. אבל פיגוע בכלל יכול להיות כמובן פיגוע אדיר כמו ה-11 בספטמבר, וגם פיגועים במרכאות קטנים יותר. אז סתם באמת מסקרנות זה בכלל להבין את ההקשר הזה, איך אתה הגעת לנושא הזה של אימון טרור?
זה גם כן, ה-11 בספטמבר, זה למעשה האירוע שהוא שינה כל כך הרבה דברים בתפיסה העולמית, האמריקאית, העולמית בכלל, בכל הנוגע למאבק בטרור, והוא הכניס את הזווית של התמקדות בכסף, במימון טרור, המשפט הידוע, follow the money. וברגע שהאמריקאים, הנשיא בוש, אחרי ימים ספורים אחרי המתקפה, כשהוא נשא את הנאום בפני הקונגרס, הוא אמר נרדוף אחרי טרוריסטים בכל האמצעים, צבאיים, דיפלומטיים וגם כספיים, כלומר פיננסיים, נחנוק להם את מקורות הכסף. וברגע, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך כמובן, אבל ברגע שהאמריקאים שמו את זה על השולחן, אנחנו הולכים להילחם בכסף של הטרוריסטים, זה נושא מרתק, לבחון את הזווית, כי מה לעשות שהרבה מחקרים עוסקים בשיטות שונות למאבק בטרור, אבל זו בהחלט אולי אחת הזוויות הכי קריטיות. אמרת, טרוריסט נכנס לקניון, קונה סכין, זה בדיוק הקטע, הוא הוציא מזומן או כרטיס אשראי או משהו, הוא השתמש בכסף כדי לבצע את הפיגוע, וזה יכול להיות סכין ב-5 שקלים, וזה יכול להיות פיגוע בסדר גודל באמת של ה-11 בספטמבר, שכמה שהנזק היה במיליארדים, בסופו של דבר הפיגוע עצמו הסתכם $500,000 עבור אל-קאידה. זו הייתה העלות. לפעמים אין קשר בין עוצמת פיגוע לעלויות. אם ניקח עוד פיגוע גדול, הפיגוע במדריד, ב-2004, 191 הרוגים ברכבות, הפיגוע הזה עלה $50,000. זה לפעמים לא נתפס, וזה גם אחד המאבקים הגדולים, כי טרוריסטים לא צריכים להשקיע הרבה כסף, אבל כדי להגן, המדינות אחרי זה משקיעות מיליונים ומיליארדים כדי להגן מפני אותו דבר קטן. כך לדוגמה אפילו רחפן שאפשר לקנות היום ב-100-200 שקל, כן. אבל אתה צריך להקים מולו מערכות שירתו אותו, יסקלו אותו, יזהו אותו, וזה כבר הסכומים הגדולים.
אז אתה אומר בעצם שהסיפור שלך מתחיל באמת ב-11 בספטמבר. אני זוכר שישבתי כבחור ישיבה בחבורה, ככה למדנו מסכת ברכות, ואז מגיע חבר שמסמן עם הידיים ככה יד אל תוך יד, לא יראו את זה בפודקאסט, אבל יונתן הבר שמו, והוא בעצם התחיל לסמן, ואז כמובן כולם מסתכלים עליו ולא על הרב, ואז הוא אומר, מטוס נכנס בתאומים, מה שנקרא, אתה תמיד תזכור איפה היית קשה, אבל אני רוצה רגע לחזור רגע באמת לעניין הזה של מימון טרור. אוסאמה בן לאדן, בן למשפחה של מיליונרים לפחות, בתו זיכרוני ירש בגיל 13 עם מות אביו איזה 80 מיליון, ובהמשך מן הסתם יש את כל העסקים של המשפחה. אל-קאידה מממנת טרור, לאן הם הולכים בכלל?
קודם כל אל-קאידה באמת, זה התחיל עם הכסף של בן לאדן, משפחת בן לאדן, משפחה של קבלנים, בעצם הקבלנים המקורבים למשפחת המלוכה בסעודיה, במקור המשפחה מתימן, אבל עשתה את הממון בסעודיה, ולא רק לבנון, הרבה מקומות, השם בן לאדן היה מוכר, ובאמת כשבן לאדן הגיע לראשונה לאפגניסטן, בזמן המאבק נגד הכיבוש הסובייטי, הוא בעצם בא עם הכסף מהבית, והוא זה שהחזיק את זה בעצם, התחלה. ובהמשך הארגון מתחיל למצוא מקורות מימון. למעשה כל ארגון, גם דאש, אם ניקח את זה את השלב הבא, כן. דאש גם כן, מקורות המימון של דאש היו מגוונים באופן מדהים. אפשר להגיד, עם כל העון של בן לאדן, דאש זה בסופו של דבר ארגון הטרור הכי עשיר שהיה אי פעם.
וואו.
הוא גלגל בסיאו משהו כמחזור של משהו כמו $2 מיליארד, לפי הערכות. וממה זה הגיע? מסחיטות, חטיפות, השתלטות על שדות הנפט בסוריה, עיראק, ומחירת נפט בשוק השחור בעצם. Mm-hmm. כן. נפט וגז, השתלטות על אוצרות ארכיאולוגיים שגם כן הגיעו לשוק השחור, וממש ככה הוא גלגל. עכשיו צריך לזכור, בייחוד בארגונים מבוססים, ממוסדים, נגדיר את זה ככה, כמו דאש, כמו אל-קאידה, הכסף הוא קריטי, לא רק להוצאה לפועל של פיגועים. דאש למעשה הקים סוג של מדינה איסלאמית, כן. ככה הוא גם נקרא. הוא היה צריך לשלם מזכורות, לממן פעילות של גופים שונים, משטרה, משרדי ממשלה לכאורה, וגם הוצאת פיגועים הייתה בתקציב, נכון. אבל כשיש לך ארגון כזה, וגם אצל אל-קאידה, אתה צריך את זה לשלם לאנשים, לשלם מזכורות, כל מיני דברים כאלה. אתה חייב את הכסף. והמקורות מימון חייבים להיות מגוונים.
אני מאשים את עצמי פה בקפיצות פה והכל, ונחזור רגע ל-11 בספטמבר. ארצות הברית מכריזה נאום המפורסם של ג'ורג' בוש נגד הטרור והרדיפה אחרי המפגעים. אז עם יורם באמת דיברנו על העניין הצד הצבאי באמת של מלחמה באפגניסטן, מלחמה בעיראק, אם היא קשורה או לא קשורה, דיון אחר. באיזה אופן בסופו של דבר הספינה הגדולה הזאת שנקראת ארצות הברית, שככה בשיחה לפני ההקלטה באמת אמרת שארצות הברית הובילה את העולם באמת במהלך, אז מה ארצות הברית עושה ואיך זה באמת משפיע גם על הטרוריסטים, אבל גם בעצם על מדינות אחרות?
בוא נלך קודם מה היה לפני, כדי להבין מה קרה אחרי. מימון טרור, מאבק במימון טרור היה מוכר, גם בארצות הברית, גם בזירה הבינלאומית. אני לא מתייחס כל כך לישראל, כי ישראל באמת עשתה את זה באופן שיטתי, בשל המציאות שלנו מול הטרור הפלסטיני, חיזבאללה, שונה. אבל אנחנו מתמקדים בארצות הברית. דיברו על מימון טרור, על מאבק. למשל, ה-FBI. היה מתעסק בזה, אנחנו זוכרים עוד לפני ה-9-11, נגד אגודות צדקה שהיו קשורות לחמאס, למשל, קרן אל-אקצה, דברים כאלה, ופעלו נגדם.
שזה אגודות צדקה מוסלמיות שפועלות בארצות הברית?
כן, שהיו בארצות הברית, okay. כאילו גם בארצות הברית, בעוד מדינות, אבל הרשויות פעלו. עכשיו, הבעיה הייתה שלא התייחסו לזה ברצינות. מה הכוונה? למשל ב-FBI, לרוב החקירות בתחום מימון הטרור נעצרו ברמת משרדי השטח, משרדי השדה,
okay.
באזורים השונים, ולא הגיעו לפעמים לכלל תביעות של התביעה הפדרלית. גם ה-CIA הייתה לו יחידה למימון טרור, אבל הוא לא הקדיש למאמצים ומשאבים יותר מדי. וגם בקהילה הבינלאומית, הייתה אמנה כבר ב-99, אמנה לדיכוי מימון הטרור, והייתה הבנה שצריך לטפל בזה, לחסום את זה, אבל לא ממש הקדישו לזה משאבים.
Mm-hmm.
זה היה קיים, אבל מדברים, אבל עושים זה משהו אחר.
Okay.
ואז הגיע 9-11, וכמו שאמרתי, בוש הכריז, אנחנו נאבק בטרוריסטים בכל האמצעים, ומבחינת הזווית הפיננסית, הוא הוציא את מה שנקרא הצו הנשיאותי 13224, ממש ימים ספורים, בערך 10 ימים אחרי המתקפה. וזה צו שבעצם נועד להסדיר את כל התחום הזה של לחימה במימון הטרור. מה הכוונה? קודם כל אנחנו מכריזים על טרוריסטים, כאילו כטרוריסטים בינלאומיים, מגדירים אותם, אבל זה לא רק מנהיגי טרור, זה כל מי שמסייע. זה יכול להיות מנהיגים, מפקדי שטח, וגם אנשי עסקים, וגם ישויות. עכשיו, מה זו ישויות? מחברות קש,
okay.
חברות אפילו לא קש, חברות שמזועות עם ארגוני טרור, ובהתחלה, וזה היה אחת הזוויות המורכבות יותר, אגודות צדקה. Mm-hmm. כי בעצם באסלאם, הזכת, הצדקה, זה חלק מהיסודות של האסלאם. ופה אתה בא ועובד נגד אגודות צדקה. אז האם אתה עובד בכוונה נגד המוסלמים? מה קורה? עכשיו, אי אפשר להגיד שכל האגודות היו צדיקות.
כן.
כלומר, היו בהחלט אגודות צדקה שניצלו את הפטור ממיסים לכאורה, כדי להעביר כספים לארגוני טרור, אל-קאידה, והיה צריך לפעול נגדם עכשיו. בשנים הראשונות, שנתיים הראשונות אחרי 9-11, באמת כמות ההכרזות הייתה אדירה. פשוט כל מה שנראה חשוד, מוסלמי קיבל הכרזה, וזה אומר חסימת גישה לבנקים אמריקאים, איסור על האזרחים האמריקאים לקיים קשרים עם אותן ישויות, אותם אנשים, ממש, וברגע שהמגזר הפיננסי האמריקאי חוסם מישהו, בעצם הגישה שלו גם למגזר הבינלאומי נחסמת. כי אם האמריקאים אומרים, זה חשוד, זה בעייתי, רוב הבנקים בעולם, לפחות בצד המערבי של העולם, גם כן יאססו אם להתקרב לאותו גורם. ובאמת בהתחלה הייתה כמות אדירה של הכרזות, אחרי זה התחילו לעשות את הניפוי, והיו התנצלויות וביטולים, ואגודות צדקה התחילו לצאת מהרשימות.
כי בעצם האגודות הצדקה בעצם הוכיחו שידיהם נקיות.
הייתה הבנה, בהתחלה זה באמת היה פשוט לתפוס. פשוט כל מה שנראה חשוד, אתה חוסם אותו.
כן.
ואחרי זה התחיל התהליך בדיקה בדיעבד, התהליך בדיקה המעמיק יותר, שכמובן כל גוף שאתה מכריז עליו גם יכול להרער, וברגע כן. שמתחיל לרעור, אתה בודק לעומק ומבטל. מעבר להכרזות, צעד נוסף היה בעצם להסדיר את הפעילות של גופי הממשל האמריקאים. בראש ובראשונה, בגלל שזה מימון טרור, משרד האוצר מוביל. ושם יש את הרשות לנכסים זרים, מה שנקרא OFAC, O-F-A-C, שהם בעצם אלה שמבצעים את ההכרזות, הם אלה שעוקבים אחרי כל העניין הזה. מעבר לזה גם הוקמה יחידת מודיעין במשרד האוצר. מעבר לזה, הוקמו גופים באמת בסוכנויות נוספות, FBI, CIA, כדי להתעמק, להתעסק בתחום של מימון טרור, והם התחילו לשתף פעולה יחד. וזה, מעבר למימון טרור, זה אחד הלקחים הגדולים של ה-9-11. גם דיברת על זה עם יורם.
כן.
אחד הכשלים האדירים שבתקופה שלפני, הייתה בעצם אותה חומה בין ה-FBI ל-CIA שלא שיתפו מידע. וכתוצאה מכך לא זוהו שניים מהמחבלים של ה-9-11 שנמצאים בתוך ארצות הברית. כי ה-CIA לא רצה להעביר את המידע הזה ל-FBI. אבל אחרי ה-9-11, כמו שהחומה הזו קרסה, בעצם כל החומות בין סוכנויות הממשל קרסו,
כן.
והתחילו לשתף פעולה בעניין הזה. עכשיו, מה זה אומר? זה לא רק אומר להכריז, זה אומר בעצם, מה שאמרנו, follow the money. אתה לא ישר מכריז על גורם, אתה מנסה לזהות רשת, לזהות את המקורות, את המסלולים. ואנחנו רואים לא פעם שבהכרזות האמריקאיות על גורמי טרור כאלה ואחרים, לפעמים הם מצרפים באמת סוג של מצגת שמראה את החיצים והחיבורים בין גורם זה לאחר, וזה בהחלט מרתיע, כי ברגע שאתה גם יש לך ליד לגורם מסוים, אתה יכול ללכת אחריו, ובהחלט נחשפו פה רשתות מעמיקות, חוצות גבולות ויבשות.
אז ארצות הברית מתחילה את המהלך הזה ב-2001. צריך לזכור, אנחנו יודעים בעצם על 22 שנה של מלחמה, לא רק בטרור, אלא באמת גם במימון הטרור. מדינות אחרות, אנחנו רואים, לא יודע, אוהבים להגיד בריטניה, אבל כאילו, מדינות אחרות, אנחנו רואים שהן הולכות אחריה, כמו שאתה התחלת להגיד מקודם. יש כאלה שמנסים לא לשתף פעולה, איך הדברים האלה בעצם עובדים?
קודם כל, מעבר לאמריקאים, גם הבינו שחייבים לגייס את העולם בשביל זה. וזמן קצר לאחר מכן הם הצליחו להעביר במועצת הביטחון החלטה מחייבת, שבעצם כל המדינות החברות באום חייבות להילחם בטרור. יש גם ועדת סנקציות שעוקבת אחרי היישום, תלו כמובן סנקציות גם ברמת האום, על אל-קאידה, טליבן, בהמשך דאש, ויש בדיקה לראות איך מדינות פועלות. מעבר לזה, יש לך עוד גופים בינלאומיים שהכניסו את העניין הזה של מימון טרור לצד אלבנת און ומאבק בפשע מאורגן, והם עוקבים לראות. אם ניקח לדוגמה פקיסטן, מדינה שלא פעם הואשמה במימון טרור, טליבן, לאשכרה טויבה שביצע פיגועים באודו, ובהחלט הם גם כן נפגעו שם קשות בדירוגי אשראי, נכנסו לרשימות שחורות, עד שהם התחילו איכשהו, כמובן הדרך עוד ארוכה, לא מושלם, אבל ברגע שבאמת ניצב האיום הזה, שננתק אתכם מהמערכת הבינלאומית, אתם לא תקבלו אשראי, בייחוד אנחנו מדברים על מדינות עניות שנזקקות לכספים האלה, לכספי סיוע, של גם מדינות תורמות, גם האום. ברגע שמונף מעליהן הגרזן הזה, זה גורם לתנודה מסוימת.
אז אם אנחנו מדברים על ארגונים כמו דאש או אל-קאידה שהזכרנו, אז באמת נתפס לי בראש שיחסית קל לקלוט פתאום מעברי כסף גדולים לכל מיני חברות לא ברורות, כן, שאתה מגלה אותם כחברות קש. אבל בסופו של דבר, אחד הדברים גם שדיברנו עם יורם, זה בעצם על הפיגועים שאולי מקבלים את השם של דאש או אל-קאידה באיחור, אבל בעצם זה מישהו שפועל לבד. האם באמת יש התייחסות במחקר איך בעצם מתמודדים עם תאים בודדים, שבסופו של דבר אתה קל יותר לפספס אותם. אם יש לך, אתה יודע, במרכאות, אתה השם אוסמה בן לדן בחשבון, למרות שאני משער שהוא עבד כנראה בצורה חכמה יותר, אז אתה קל לך לתפוס, אבל הדברים הקטנים האלה, איך אפשר באמת למצוא אותם?
זה באמת יותר קשה, בהחלט, כי אנחנו לא חסרות דוגמאות של מה שנקרא זאבים בודדים או תאים קטנים שפעלו לממן את עצמם. אם ניקח לדוגמה את שני הטרוריסטים שביצעו את הפיגוע בשרלי אבדו בפריז, בינואר 2015, הם ימנו את עצמם באמצעות מחירה של מוצרים מזויפים.
מה זה אומר בעצם?
נעליים מזויפות, דיסקים מזויפים. אתה יודע, שוק, לא שוק הפשפשים, אבל פשוט מקימים דוכן. יש לך חומרים מזויפים, אתה מוכר. זה ההכנסה שלך עכשיו, מאיפה... זה בכל מקרה פועלים נגדם באופן פלילי, אבל עדיין אתה לא יכול לסגור את כולם. ובאמת תאים כאלה, או מצומצמים שאני מדבר על שניים, שלושה אנשים, או אותם טרוריסטים בודדים, מה שנקראים זאבים בודדים, אותם קשה יותר לתפוס. כלומר, פה באמת מבחינת מימון טרור מאוד קשה. זה מעקב, זה יותר באמת בזירה של, נגדיר את זה, רמת השטח, אם בארצות הברית FBI, סוכני שטח, משטרה. כלומר, זה פחות ה-CIA או זה יוכל לאתר את הדבר הזה. המעקב אחריהם כנראה הוא יותר ברמת מה שנקרא היום הרשתות החברתיות, לזהות האם מישהו, והיום אנחנו יודעים שיש גופי ביון שמסוגלים לקלוט את הכמויות עצומות, לעקוב אחרי כמויות עצומות של תעבורת רשת ולזהות מילים מסוימות ולאתר מישהו שהולך, קורא, רואה סרטונים אלימים ואפשר לעקוב, אבל מבחינת המימון טרור באמת בתאים נקודתיים זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכב, ואתה רואה את זה שרוב ההכרזות הם באמת גורמים שקשורים לארגונים הגדולים, אבל גורמים גדולים יותר, אנשי עסקים, פעילים. פעילי שטח, אם הם נכנסים לרשימה, זה אחרי שהם נעצרו כבר. כלומר, ואז זיהו שהיה קשר, ואם מישהו יש לו קשר אליהם, נגיד פעיל שנתפס, תכנן לבצע פיגוע, הוא כבר עצור, אולי אפילו כתב אישום, הליכים, יושב בכלא.
אבל מי עוצר אותו בעצם? ממשלת ארצות הברית?
לא, בכל מקום. זה יכול להיות כל, זה יכול להיות בדרום אפריקה, זה יכול להיות בברזיל, שיש הוכחות שהוא פעל, הוא גם מועמד לדין. יש הוכחות שהוא פעל מתוך הזדהות, נגיד, עם דאש. לא היה חבר, לא קיבל מזכורת מדאש, פעל מתוך הזדהות. אז אתה כותב בהכרזה, מזוהה עם דאש, אבל עצם זה שאתה מכניס אותו לרשימה, ואתה אומר לכולם, תחסמו את כל חשבונות הבנק שלו, אסור לכם לקיים עסקים כלשהם איתו, עם כל דבר שקשור אליו, זה אמנם כבר בדיעבד, אבל זה גם כן סוג של אנישה, מאוחרת יותר, אבל גם כן.
אבל אתה יכול לעצור בן אדם על זה שהוא מזוהה עם קבוצה שנחשבת...
לא, אנחנו מדברים על חקירות רגילות, חקירות טרור, כאילו... אם מישהו עוצרים לך, רשויות באיזשהו מקום עצרות מישהו, ויש להן הוכחות שהוא תכנן פיגוע טרור, ולא חסרים לך.
כן, אבל...
אני מדבר רק על מישהו ש...
שעשה משהו אמיתי, לא רק חשב לעצמו שדאש זה מגניב.
לא חייב לעשות את זה בפועל. גם הכוונה מה זה בפועל, התחיל לאסוף מודיעין על מקום מסוים.
כן.
יש לו במחשב צילומים של, לא יודע, בית חבד במקום מסוים.
כן.
על כאלה אני מדבר, לא מישהו שחשב אולי עוד שנה או משהו, או סתם מסתכל על סרטון של אחד הסרטונים המפורסמים של דאש באינטרנט. לא כאלה, אלא מישהו שבאמת היה כבר בשלבי תכנון, אם לא ביצוע.
כן. אז אני אומר, לטובת הסקרנים, שהשם שרלי אבדו ככה קפץ, אז אני, חוץ מעניין של הפיגוע, צריך לזכור שמדובר באמת בשבועון סטירי צרפתי מאוד מאוד ותיק, שבאמת הדבר שמפורסם בלחות מהצד שלי, אבל אתם תגידו שאני נוגע בדבר, זה באמת הקריקטורות שלו, אבל הקריקטורות שלו מאוד מאוד חריפות. כלומר, יש לו קריקטורות שבעולם הערבי לא יהיו אותן. כלומר, ממש דברים מאוד מאוד חריפים. עכשיו, כשהוא עושה דברים באמת אנטי-איסלאם, אז כמובן העולם המוסלמי זועק לשמיים, והיו, בנוסף לפיגוע הזה, היה גם מעשי רצח אחרים. אז שיהיה ברור, שרלי אבדו לא במרכאות כמובן חזרו בתשובה, הם עדיין לא מתבלבלים ועושים קריקטורות. לפני כמה חודשים הם התעסקו עם ארדואן, על איזה עניין, לא זוכר כרגע. עכשיו, אנחנו עומדים לסיים את באמת החלק בתוך הפרק שמדבר באמת על אל-קאידה, אז באמת אחד הנושאים באמת שארצות הברית השתנתה בהם, זה לא רק העניין של העניין הצבאי שהזכרנו בפרקים הקודמים, ומה שבפרק הזה העניין הכלכלי, איזה עוד צדדים של ארצות הברית והמלחמתה בטרור השתנה באמת מאז הפיגוע בתאומים?
אז קודם כל היו שינויים מבניים.
אוקיי.
אנחנו צריכים לזכור שלפני ה-9-11 היו עשרות סוכנויות שונות שהתעסקו בכל מיני דברים שאיכשהו קשורים למאבק בטרור. אחרי זה, אחרי הפיגועים, הוקם בעצם המשרד להגנת המולדת, שהפך לגוף גג שכינס בתוכו את כל מה שקשור להבטחה, מאבק בטרור, בתוך ארצות הברית. לקח סוכנויות, באמת חתך ממשרדי ממשלה אחרים, סוכנויות שונות, יותר מ-20 סוכנויות, מחלקות פדרליות, כדי שיהיה גורם אחד שמתאם את הפעילות. גם בזווית המודיעינית, הוא קם בעצם מנהל קהילת המודיעין, שהכניס תחתיו כ-18 סוכנויות שונות מ-CIA, FBI, יחידות של הצבא, NSA, כדי לתאם את זה. אז זה כמו שדיברנו קודם, אחד הלקחים המרכזיים, בלי חומות. לשתף מידע. ברגע שיש זרימת מידע, הסיכון להפתעה כזו יורד משמעותית. מעבר לזה, ארצות הברית התחילה להוביל את מה שנקרא המלחמה בטרור העולמי. אז היו המלחמות באפגניסטן, כמובן הראשונה, המלחמה בעיראק, שכמו שאמרת קודם, עדיין שנויה במחלוקת. כלומר, הבסיס, אחד הטיעונים, אנחנו זוכרים את הנאום המפורסל של קולין פאוול באום, שטען שסדאם חוסיין משתף פעולה עם אל-קאידה, בדמותו של אבו מוסא וזרקאווי, הטרוריסט הירדני המפורסם. דבר שלא היה נכון בכלל, חוץ מזה, בכמה מובנים. קודם כל, זרקאווי היה באמת טרוריסט קטן באותו זמן, והנאום הזה הפך אותו למשהו שהוא יותר גדול מסך על הקו.
לימים הוא יהיה בעצם מהמייסדים...
האב המייסד והרוחני של דאש.
כן.
ודבר שני, כשהנאום הזה ניסה, בוא נגיד שבן לדן ראה בזרקאווי טיפוס די דוחה, שהוא לא רוצה קשר איתו, ורק אחרי שזרקאווי התחיל לעשות את הפיגועים הגדולים נגד המסגדים השיעים ונגד מתקנים בעיראק אחרי הפלישה האמריקאית, רק אז בן לדן הבין שיש פה איזה בחור שמתחיל להפעיל עליו, ואמר, טוב, בוא תהיה השלוחה שלי בעיראק.
כן.
אז פה לא היה בסיס, אבל עדיין הייתה פלישה, מלחמה. כמובן סיכולים ממוקדים.
אוקיי.
משהו שהיה ממש... במידה מועטה עד כמעט לא לפני ה-9-11 הפך לכלי מרכזי בפעילות האמריקאית נגד הטרור העולמי, בעיקר באזור מה שנקרא הגבולות של האזור השבטי של פקיסטן בגבול עם אפגניסטן. המון מאוד חיסולים ממוקדים, לפעמים גם לא מעט אזרחים חפים מפשע נפגעו שם, זוכרים מקרים של חתונות שנורו לעברן טילים.
למה שירו טילים על חתונות?
כי טענו שיש שם טרוריסט, כלומר, ממש לא הייתה הבחנה.
אוקיי.
בהרבה מקרים לא הייתה הבחנה, לא צריך להגיד את זה באופן גורף. כמובן, היו גם הרבה סיכולים ממוקדים מוצלחים שמשפיעים. אנחנו זוכרים כמובן את המבצע הגדול של נגד בן לדן במאי 2011 ליד באבו טבת בפקיסטן. מעבר לזה, מתקן גואנטנמו המפורסם, שלשם הובאו, בסיוע היו בו יותר מ-700 חשודים בטרור, כולל טרוריסטים כבדים כמו חלד שייך מוחמד המתכנן של ה-9-11, ועוד טרוריסטים שמעורבים בפיגועים קשים של אל-קאידה. עם השנים הבינו שלא כולם באמת קשורים. כיום יש שם, נכון להיום, כ-30 כלואים. מחציתם זכאים לשחרור. הסיבה שהם עוד לא השתחררו זה כי מחפשים מדינה שתארך אותם עם הסדרי ביטחון, ערבויות, אבל מחציתם אמורים להשתחרר. כ10 מתוכם, בהם חלד שייך מוחמד, עומדים בעצם לדין מול ועדות צבאיות, בתי דין צבאיים בגואנטנמו.
אוקיי.
היו דיבורים על עסקאות טיעון אולי, שיתנו להם כדי לפתור כבר את הסיפור הזה. לפי מה שהבנתי, ביידן די הטיל על זה וטו, ואם לא יהיה שינוי, וזה, אז הם ועוד 3 עצורים נוספים, בהם מי שנקרא אבו זביידה, פלסטיני, שנעצר וניתן, שהוא אחד הטרוריסטים הגדולים ביותר של אל-קאידה, היה הראשון בעצם שעבר עינויים במתקן סודי של ה-CIA, ואחרי זה התברר שהתפקיד שלו היה קטן יותר, אבל הוא כלוא, כנראה בגלל כל הסיפור של העינויים. הם לא צפויים להשתחרר לעולם. האם הם יישארו בגואנטנמו או יעברו למתקן כליאה אחר על אדמת ארצות הברית? לא ברור. אלה השינויים העיקריים. כלומר, באמת ארצות הברית לקחה את העניין הזה של המלחמה בטרור העולמי ושינתה לא דיסקט, מה שאתה רוצה, השתנה שם באופן משמעותי.
אני רק אגיד, אני חושב שלהחליף דיסק זה החדש, זה פשוט להתקן תוכנה, אבל...
כן.
אתה אומר היום לילד, אתה צריך להחליף דיסק, הוא מסתכל עליך ולא יבין מה אתה רוצה.
אומר כמה אנטיקה אני, כן.
כן, או, זה כמו שאתה מסתכל על מייקרוסופט וורד, ואתה רואה שלשמור זה פלופי כזה של 1.44. אבל רק שאלה בנוגע לגואנטנמו, זכור לי שיש לו, חוץ מהשם, שבעצם הוא מקום שבו היו עינויים של אסירים, יש לו איזה מעמד מיוחד, נכון? כי הוא בעצם נמצא ככה בין קובה לארצות הברית, ככה?
לא, הוא נמצא בקובה. זה למעשה חלק מקובה.
אוקיי.
שהאמריקאים חכרו אותו כבר לפני יותר מ-100 שנה. צריך לזכור שהאמריקאים שלטו בקובה אחרי המלחמה נגד ספרד, סוף המאה ה-19. זה חלק מקובה, אבל זה שטח ששייך לארצות הברית. והסיבה ש... הקימו שם, היה שם מתקן אמריקאי, אבל הקימו אותו, כי ככה אפשר להחזיק אותם בשטח אמריקאי, אבל לא על אדמת ארצות הברית.
כן.
שם פחות היו עינויים, כלומר היו מקרים, אי אפשר להגיד שלא, אבל רוב העינויים, רוב מה שנקרא שיטות חקירה נוקשות בלשון המכובסת,
כן.
המכובסת, התרחשו במתקנים סודיים של ה-CIA,
כן.
בכל מיני מדינות, פקיסטן, בנגלדש, רומניה, ליטא, לימים חשפו את האתרים הסודיים השחורים האלה, שם היו, ועד פשוט אחרי שסחטו והוציאו מהם את כל ההודעות, בין אם הן נכונות או לא, פשוט העבירו אותם לגואנטנמו.
רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בכל מדיה, מיוטיוב, דרך טלגרם, פייסבוק, טוויטר ועד טיק טוק, וכמובן להמליץ עליי לרכזי התרבות, אנשי כוח אדם, או מי שאחראי אצלכם בסופו של דבר להזמנת הרצאות. כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם, וכמובן לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. יאללה, בוא נמשיך. אז אם אנחנו ככה מתכוונים לשלב השני של הפרק, באמת, שבאמת מדבר לא רק על הצד הזה של אל-קאידה, אלא גם על קצת להתקרב אלינו הביתה, כן? הנושא הזה של חיזבאללה, שזה נושא שעוד יקבל בעזרת השם יחס אישי, אני רק אגיד, כבר עלו שני פרקים על לבנון וגם על גבול הצפון, גבול הצפון זה פרק 4 עם שרית זהבי, ויש גם פרקים, אני אגיד, אני מקווה שאני מדייק, פרק 8 ו-9 עם דוקטור אדי כהן ודוקטור דן נאור, שני פרקים נפרדים, זה הלבנון ועוד יהיו פרקים על חיזבאללה, אבל לפני כשנה התפרסם בכאן 11 סדרה בת 3 פרקים שנקראת מבצע קסנדרה, מקווה שאני הוגה את זה נכון, שבעצם מדברת על איזה רשת הלבנת כספים וסחר בסמים של חיזבאללה ואיראן. אז בואו נעשה באמת את השיפט הזה, את המעבר הזה, באמת מהצד של אל-קאידה לצד של חיזבאללה ואיראן. מה כדאי שנדע ונבין באמת בשיטות באמת של חיזבאללה, בכל הנוגע האמת לצד הזה של אם זה סחר בסמים, שהוא בעצם הלבנת כספים, שהוא בעצם אימון טרור, הכל חוזר לאותה נקודה.
כן. קודם כל חשוב להדגיש שהצו הנשיאותי וכל הצעדים של הממשל האמריקאי אחרי ה-9-11, נכון שהם התמקדו בארגונים כמו אל-קאידה והקשורים אליו, ארגוני טרור איסלאמי, מה שנקרא הג'יהאד העולמי, ובהמשך דאש, אבל בעצם זה שימש גם לפעילות טרור של ארגונים אחרים. ואתה מזכיר את חיזבאללה, את משמרות המהפכה האיראנים, בהחלט עד היום משתמשים בצעדים האלה כדי להטיל עליהם סנקציות. ארגון חיזבאללה, חשוב להגיד, הוכנס לרשימת הסנקציות כבר ב-95. תחת הנשיא קלינטון, הייתה בעצם תוכנית ראשונית של הטלת סנקציות, אבל היא התמקדה בגורמים שפועלים לשבש את תהליכי השלום במזרח התיכון. חמאס, חיזבאללה, וכבר אז הם הוכרזו. אחרי ה-9-11 שהתחיל היישום של הצו הנשיאותי החדש, אז בעצם עשו התאמה והכניסו אותם שוב.
רק לחדד, זה קורה ב-95, זה קורה ב-96, בעקבות הפיגועים בארגנטינה או משהו? כאילו, מה, באיזה הקשר?
לאו דווקא, ב-95, קלינטון בעצם עושה הגדרה של Special Designated Terrorist. לימים, אחרי הצו הנשיאותי, זה הפך ל-Special Global Terrorist, ופשוט התמקדות בטרוריסט, בארגוני טרור, ארגוני טרור ומנהיגים שפועלים נגד תהליך השלום במזרח התיכון, וזה די ממוקד. כלומר, זה חיזבאללה, זה חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, החזית העממית, זה די ממוקד וקטן. אחרי ה-9-11, זה כבר הגדרה כל כך התרחבה למאבק במימון טרור של כל כך הרבה ארגונים. פשוט אותם ארגונים שכבר היו תחת סנקציות, הוכנסו גם לרשימה הזו כחלק מהתאמות טכניות.
כן.
ובעצם נכון, חיזבאללה היה מוכר מעבר לפעילות הטרוריסטית שלו גם כארגון פשיעה. אוקיי. סחר בסמים, הבאקה בלבנון, אזור עם גידול סמים, וצריך כמובן לזכור את הפעילות הידועה של חיזבאללה באזור משולש הגבולות בדרום אמריקה. פרגוואי, ארגנטינה, ברזיל.
אוקיי, מה מיוחד באזור הזה?
ששם יש קהילה שיעית מאוד גדולה, מזוהה עם חיזבאללה. וגם כן, קודם כל העברת אחת הערכות, אני לא מומחה גדול לזה, אבל אחת הערכות לפי מה שאני יודע, שהטרוריסטים באמת שפעלו נגד השגרירות הישראלית בבואנוס איירס ב-92, ואחרי שנתיים בבניין הקהילה היהודית אמיה בבואנוס איירס, עברו שם, קיבלו סיוע מהאזור הזה. ושם יש הרבה פעילות פלילית של הלבנת כספים, מכירת מוצרים מזויפים, עסקים שבעצם הבעלים שלהם קשורים לחיזבאללה. וכל הלבנות כספים האלה היו בעצם בשם חיזבאללה. פעילות, הרבה כספים עברו ללבנון או בשביל לממן את הפעילות באזור אמריקה הלטינית. אמריקה הלטינית זה כבר גם קרוב לארצות הברית. ובאמת ההתמקדות האמריקאית מרכזית הייתה לאזור הזה.
שמה בעצם ארצות הברית עושה?
שיתופי פעולה עם המדינות המעורבות, באמת הכרזות ברגע שמסמנים, למשל יש את משפחת ברקת שפעלה שם. בעל, משפחה שיעית
לבנונית. שפועלת איפה?
במשולש הגבולות.
אוקיי.
ובאמת האמריקאים עבדו עם הרשויות, בעיקר פרגוואי, אבל לא רק ברזיל, ארגנטינה, הכריזו על בני המשפחה שם, חסמו להם את הנכסים, וממש זיהו אותם כמי שפועלים בשם חיזבאללה. זה ממש פעילות ממוקדת לאזור הזה. אבל כמובן זה זווית מסוימת אחת. חיזבאללה פעיל גם באפריקה, בעיקר במערב אפריקה. הרבה מקומות שיש קהילות שיעיות הוא פעל, וזה חלק מהמרדף. עכשיו, באמת המבצע שהזכרת אותו, מבצע קסנדרה, בעצם מי שהובילו אותו היו סוכנות למלחמה בסמים של הממשל האמריקאי.
אוקיי.
כדי באמת לחסום, לזהות את כל הפעילות הפלילית הזו, בעיקר בתחום של הסחר בסמים. והבעיה היא שהמבצע הזה פשוט הופסק באמצע, תחת הנשיא אובמה, שאחת הסיבות שניתן זה פשוט כי הוא היה בדיוק בעיצומו של המסע ומתן הגרעיני עם איראן.
אוקיי.
וחיזבאללה איראן, כולנו יודעים את ההקשר, וזה היה מעין מתנת פיוס. תחת טראמפ, הפעילות על נגד הצד הפלילי של חיזבאללה גם כן צברה תאוצה. בעצם משרד המשפטים האמריקאי הכריז על מספר ארגונים כארגוני פשיעה רב-לאומיים, חוצי גבולות.
אוקיי.
ואחד מהם, יש לך קרטלים מדרום אמריקה, בנוסף יש לך את חיזבאללה. אז זה צד נוסף. בכלל, חיזבאללה זה סנקציות, כמו שאמרנו, יש גם חקיקה של הקונגרס. בעצם זה לא רק הממשל, זה גם הקונגרס. הרבה צעדים שנועדו לחסום את הפעילות הכלכלית. למעשה אנחנו מקליטים בספטמבר, אמצע ספטמבר, יום אחרי יום השנה, ב-12 בספטמבר, בעצם הייתה הכרזה נוספת.
אוקיי, ב-2001.
לא, אני מדבר עכשיו, החודש.
ב-12 בספטמבר 2023.
גם כן, הנה דוגמה להראות שגם ממשל ביידן פועל נגד חיזבאללה בזווית הזו. כן. משרד האוצר הכריז על עוד מספר אישים שקשורים לחיזבאללה ועל חברות שהם מפעילים, שמסייעות למימון הפיננסי של פעילות חיזבאללה, ועוד אחד האישים האלה שפועל בוונצואלה, קולומביה, לבנוני, שפועל גם שם, בעצם הוא קשור גם לפיגוע בבניין הקהילה היהודית. כלומר, אנחנו רואים את ממשל ביידן פועל. מעבר לזה, צריך לזכור את הפרס על הראש. כלומר, זה לא רק על טרוריסטים. בשנים האחרונות, האמריקאים התחילו להציף פרס כדי למצוא, לאתר מידע שקשור גם למי שמממנים את הטרור של חיזבאללה. כלומר, יש לך פרס על הראש של מנהיג דאש או מנהיג אל-קאידה, אבל יש לך היום פרס של $10 מיליון, גם על אנשי עסקים לבנונים, שידוע שהם פועלים, מפעילים רשתות לממן את הפעילות של חיזבאללה.
אבל אנשי עסקים, זה אני לא מבין. אם אני אגיד עכשיו טרוריסט, אתה יודע, אני זוכר אוסאם בן לאדן, עימאד מורניה, אני מבין, הם מסתתרים. אני יכול להבין את זה. אנשי עסקים זה אנשים שזזים מקום למקום, הכסף שלהם זז מקום למקום. זה לכאורה, תיאורטית כמובן אני אומר, אמור להיות הרבה יותר קל לא רק להקפיא את הנכסים שלהם, אלא גם להגיע אליהם פיזית. אתה עכשיו שומע שכסף זז מחשבון א' לחשבון ב', אתה יודע שהוא נמצא בסתם אני אומר פרגוואי או לא משנה איפה. ארצות הברית או בשם ארצות הברית או בשם המערב או לוחמי הטרור יכולים להגיע לכאורה לאיש העסקים הזה ולשים אותו, לא יודע, בכלא, אבל לסגור את הפינה, אבל אז מה מקשה עליהם?
אבל לפעמים זה כל כך מורכב, וזו הסיבה שאחרי ה-11 בספטמבר, הקשר ההדוק בין מימון טרור לבין הלבנת כספים, הלבנת און, זה פשוט היום ביחד, גם בישראל, יש לך הרשות להלבנת און ומימון טרור, גם בהרבה גופים בינלאומיים, כי זו ההבנה. נכון, יש לך איש עסקים שהוא יכול להיות שהוא מפעיל עסק לגיטימי אחד, אבל יש לו עוד חברות שהן בעצם חברות להלבנת און, חברות קש, ולפעמים קשה לך לזהות אותם, או קשה לך באמת להגיד ישר, הנה זו חברה שמלבינה, וזה יכול להיות כל מיני עסקים. היום אפילו יש לך הכרזות על מטוסים, או על יחדות, שגם כן הן חלק מאלבנת ההון. אם מישהו רוצה להלבין ההון, הוא קונה יחדה. Okay. וזה חלק מכל התהליך.
איך יחדה היא בעצם אלבנת הון? לטובת אלה שלא מלבינים הון מבין
זה, זה אני לא מומחה פיננסי בתחום הזה, אבל עצם זה שמכריזים לך, מקפיאים נכסים ואומרים, היחדה הזו, הספינה הזו, המטוס הזה, משמש, הוא חלק ממערך של אלבנת הון. אני בטוח שמי שמכריז על זה, יש לו את ההוכחות.
לא, אני שואל הפוך. מהצד הטרוריסטי, או מלבין ההון המתחיל.
לא, זה קשור לאיש העסקים. זה לא יושב נסראללה בבונקר שלו, הוא אומר, וואלה יופי, האיש העסקים הזה קנה יחד, הכסף הזה יעבור אליי. לא. זה הגלגול, זה אנשי העסקים, אני מודה שאני לא מתמחה לעומק, אבל יש להם המון שיטות. זה יכול להיות מעסק שנראה לגיטימי לשטיפת מכוניות, סוכנות הירות, או כל מיני עסקים אחרים שעל פניו נראים לגיטימיים, אבל בעצם הם חברות קש שמלבינות כספים עבור ארגוני טרור. והכמויות שאתה תעבור על רשימות של הכרזות ותראה ממש כל מיני דוגמאות מכל מיני מקומות, לא רק לבנון, במפרץ הפרסי, בטורקיה, באמת כמויות אדירות.
אני אנסה רגע לחדד איזה נקודה למה שאמרת, ואתה מוזמן לתקן אותי. אז בעצם יש לנו איזה איש עסקים שיש לו מספרה או לא יודע מה, ובגלל שיש לו את כל העסקים הטרוריסטים שהוא לא יכול כמובן לדווח להם, אז הוא בעצם מנצל את זה שיש לו מספרה כדי להגיד שרווחי המספרה הם הרווחים השחורים שלו. משהו כזה?
כן, גם אתה יודע, אנשי העסקים לא חייבים להיראות כמי שמזדהים. הם יכולים לעשות את זה. איש עסקים יכול להיות תומך חיזבאללה, אבל אתה לא תראה אצלו במשרד שום דבר שמזהה את זה. לא תראה את הפוסטר של נסראללה על הקיר או משהו.
כן.
אבל הוא פועל בשם. וצריך לזכור גם, אם נחזור רגע לתחילת הדרך, נכון היה את האון של בן לדן, באל-קאידה, אבל היו לא מעט אנשי עסקים מהמפרץ הפרסי, מסעודיה, ממדינות אחרות במפרץ, שפשוט מימנו את הפעילות הזו. כי הם האמינו ברעיון.
אני אחדד רגע נקודה פה, שא' כמובן שיהיה ברור לכל הספרים שמאזינים, אין לנו שום דבר נגד ספרים כמובן. אנחנו כן נגיד רגע שבאמת שני האירועים בסוף 79, שבאמת הניעו, ככה אני תופס את זה לפחות, את העניין הזה, זה כמובן בנובמבר יש את הקרב על הקאבה, שבעצם יש הדור השני, עוד מעט יעלה פרק עם דוקטור יוסי מן, אז אנחנו גם מתייחסים לאירוע הזה. בנובמבר 79 בעצם משתלטים קבוצה שהם הדור הבא של האיחואן, לא אחים מוסלמים, אלא האיחואן של סעודיה. והדבר הזה בעצם, העניין הזה שגם השתלטו על הקאבה, על המקדש המוסלמי, המקום הקדוש ביותר למוסלמים, וגם בעצם הסיוע הצרפתי באמת עורר זעם מאוד גדול באסלאם. ואז בסוף דצמבר, באותה שנה, ממש פחות מחודש מאותו אירוע, הצבא האדום, הצבא של ברית המועצות, נכנס לאפגניסטן כדי לעזור לשלטון פרו-קומוניסטי, פרו-סובייטי, שניסו ככה להפריע לו. ואז בעצם הרעיון הזה, שאנחנו בתקופה מאוד מאוד דתית, בתחילת אותה שנה, כמובן יש את המהפכה האסלאמית באיראן, אנחנו מדברים על 1979, אז אנשים באמת ראו את הרצון הזה, אנשים רואים היה הרצון הזה להראות גם אולי לעצמם ואולי גם לאחרים, תראו, אנחנו עוזרים נגד המלחמה, נגד כופרים. כלומר, אנחנו בעצם עוזרים בכסף שלנו. אם תרצו, אני עושה פה את המעשר שלי. עכשיו, אם אתה מגלגל מיליונים, אז אתה תתרום כמה מיליונים. למה? אתה לא תגיד לעצמך שאתה תורם את זה לאל-קאידה, שהוא ארגון טרור, שעוד 20 שנה יפיל את מגדלי התאומים וטלטל את כל העולם, אלא אתה בא ואומר, אני עוזר למלחמה נגד הכופרים שמנסים להשתלט על אפגניסטן, שהיא מדינה מוסלמית. כאילו, חשוב לחדד, זה לא שכל מוסלמי ששם כסף, מיד אומר לעצמו, "או, אלה יפוצצו, את הבניינים עוד כמה שנים." עכשיו, דיברנו בהתחלה, ואני אשמח אם ניגע בזה טיפה באמת, שישראל, קצת אם תרצה, כמו ב... אני אוהב להגיד באמת לתלמידים שלי, שבעקבות ה-11 בספטמבר, המון חברות תעופה אמריקאיות באו לאיזו השתלמות בישראל, איך להבטח, ואפילו לקחו את זה לקיצון של... כי תמיד במרכאות, אם או בלי מרכאות, צחקו על הישראלים שהם משוגעים לביטחון בטיסות, בגלל כל החטיפות כמובן שהיו בשנות ה-70 בעיקר. אז ישראל גם במלחמה בטרור ואמון הטרור גם היא, בנוסף לביטחון במטוסים, גם היא יש לה ניסיון באמת. ככה לפני תחילת ההקלטה הזכרת את אשף כמובן, הפיגועים הגדולים, נדבר כמובן לפני הסכמי אוסלו, חמאס. אז מה ישראל עושה בהקשר הזה, הרבה לפני ה-11 בספטמבר?
כן, ישראל, לא התעמקתי במחקר, אבל אין ספק שישראל התעסקה בזה עוד לפני, בהחלט, אבל ברגע שכל העולם התחיל לפנות לסוג של מאבק במימון טרור, ישראל בהחלט שיחקה תפקיד מרכזי. יש הכרזות של משרד הביטחון, של שר הביטחון, על ארגוני טרור ואנשי טרור כדי לחסום את הנכסים שלהם. יש כמובן את הסיפור המפורסם על יחידת תלצל שבמוסד שמאיר דגן הקים כדי להילחם במימון הטרור.
אחד הנושאים שבאמת מרתקים בנוגע לחיזבאללה, זה באמת המיקום שלו. כן, חיזבאללה בסופו של דבר קם, אפרופו דיברנו על הג'יהאד האיסלאמי, הביטוי הג'יהאד האיסלאמי המקורי הוא בשנות ה-80 שהוא חיזבאללה, כן, לפני שהוא את השם שלו. שם הנאורים שלו במרכאות זה הג'יהאד האסלאמי. ואחד ניסיונות באמת להחליש את ההשפעה וכמובן גם עניין של מימון טרור הוא חוק קיסר האמריקני, שהוא בעצם גם מונע בסופו של דבר את ההשפעה של חיזבאללה גם בלבנון אבל בעיקר בסוריה. עכשיו, כל אחד מאיתנו רוצה לספר תמיד את הסיפור האישי שלו, איך אתה יודע, בגלל שעשיתי X או עשיתי Y, נמנע פיגוע והכל, ואתה האמת, יש לך סיפור אישי, איך אתה נאבקת בחיזבאללה בנושא הזה, אז מה בעצם עשית?
כן, יותר אנקדוטה אישית מאשר סיפור. הייתי בעיצומו של, למעשה כבר הגשתי, המחקר שכתבתי על הצו הנשיאותי, הוגש בעצם במסגרת תחרות למלגה על שם אייל רגוניס במרכז, במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. יכול להגיד שהמחקר הזה בהמשך זכה במקום הראשון.
כבוד גדול.
אבל זמן קצר אחרי שהגשתי אותו וכבר הבנתי את כל העניין וכולל חיזבאללה שהיה מקרה מבחן שבדקתי, נתקלתי בציוץ של ינקוביץ, שליח של האום בלבנון, ששם הוא כותב, שמחתי לקיים דיון פתוח, חיובי, עם מי? אם לא אחר מאשר סגנו של נסראללה נעים קאסם. שהוא עוד כותב שם, קיבלתי עותק של ספרו, קריאה הכרחית.
על מה? על ספר של נעים קאסם.
נעים קאסם העניק לו את אחד מספריו. אוקיי, בדיקה קלה. מעלה שמדובר בספר חיזבאללה, הסיפור מבפנים של נעים קאסם. ומה כולל הספר? סיפורו של חיזבאללה, מפי אחד הגורמים הרשמיים, שפשוט קורא להרג ישראלים, מתאר פיגועי טרור של חיזבאללה. כלומר, הוא משהו, הסתה לטרור במלוא מובן המילה, ושליח של האום אומר, קריאה הכרחית. אבל אני, כמי שמתעסק במימון טרור, עושה בדיקה נוספת.
רק נגיד, מי מתעסק במימון של מחקר, במימון טרור, שלא ישמע פה.
כן, בהחלט. בדיוק סיימתי מחקר על מימון טרור, מה אני עושה? בודק איפה אפשר למצוא את הספר הזה, ונתקל בו באמזון. אמזון, חברה אמריקאית, שאם אתה מפרסם בה, אתה גם מקבל סוג של עמלה, ולא משנה הסכום. העמלה הזו, בעיקרון, תיאורטית או מעשית, אמורה להגיע לנעים קאסם.
כן.
נעים קאסם הופיע ברשימת הסנקציות האמריקאיות בתוקף תפקידו. מה זה אומר? שחברה אמריקאית שאסור לה לקיים קשר עם גורם טרור מוכרז,
מדהים.
בעצם מעבירה לו כספים. מיד כתבתי מכתב, מייל, לאמזון, עם פירוט של ציטוטים מובהקים שמראים, וכמובן התייחסות, כולל הצו, ההכרזה המדויקת, שנעים קאסם ברשימה, חיזבאללה ברשימה והכל. אני יכול להגיד שבתוך פחות מחמש שעות קיבלתי מייל של תודה, הספר הוסר מכל האתרים שלנו ברחבי העולם.
וואו.
ובהחלט בדקתי, ראיתי שזה נכון, הוא לא קיים יותר במאגר. בוא נגיד שאחרי שהסיפור הזה התפרסם גם במעריב, גם בג'רוזלם פוסט, זה הגיע לכמה עיתונים, כלי תקשורת גם בלבנון ובאיראן, שגם ציינו את שמי, אז צחקתי, ובני המשפחה שלי קצת הסתכלו עליי ואמרו, מה אתה עושה? אבל אין ספק, זה סוג של פרצות, וכאילו, אני זיהיתי את הפרצה הקטנה הזו, והיא לא משמעותית ב התמונה הכוללת.
כן.
אבל זה אחד המאבקים, כי גם הם, גם אלה שפועלים למימון הטרור של חיזבאללה, של אל-קאידה, של דאי, של כל ארגון, ולא משנה מה, תמיד יחפשו את הפרצה הקטנה, ובגלל זה זה מאבק סיזיפי כל כך, של רשויות אכיפת החוק, של רשויות המודיעין, בישראל, בארצות הברית ובכל העולם. לסתום את הפרצות האלה, וזה משהו שלא הסתם, ולא דיברנו, אם אפשר במילה קטנה, אנחנו כיום בעידן המטבעות הדיגיטליים, ביטקוין ואחרים, ואנחנו רואים את הגופים האלה, מתחילים להתמקד גם שם. ישראל, ארצות הברית, זהו, הם ממש מפרסמים מספרים, מספרים, אותיות של חשבונות דיגיטליים. היום כמעט כל ארגון, יש קמפיינים של חמאס למשל, תתרמו לנו באמצעות ביטקוין.
נכון.
ובדיוק על זה מערכות הביטחון, גם בארץ, גם בארצות הברית, פועלים לחסום. אתה יודע, הטכנולוגיה משתכללת ומתקדמת, ואנחנו עוד לא יודעים מה יהיה הדבר הבא. ושאיזשהו מטבע או איזושהי שיטת העברה באמצעות בינה מלאכותית או לא יודע מה. וגם פה, סביר להניח שהטרוריסטים ינסו לנצל כל טכנולוגיה מתקדמת. ופה האתגר של סוכניות המודיעין ורשויות אכיפת החוק, למצוא את זה, לחסום, ופשוט לרדוף אחריהם בלי הפסקה.
אתה יודע שאחד הדברים המרתקים הוא באמת ההשוואה בין שני ארגוני הטרור שאנחנו מתעסקים איתם בעיקר, כמובן, לא רק, וזה חמאס וחיזבאללה. למה אני מתכוון? שבעצם אנשים הרבה פעמים שמים את חמאס וחיזבאללה באותו גודל, באותו יכולות, ופתאום שאתה טיפה נכנס לעניינים, אתה פתאום קולט שחמאס במרכאות הוא מאוד נחמד, יש לו אולי, יש לחמאס את, לא יודע, את סלאח אל-ערורי שפועל בלבנון בעבר בטורקיה ודברים כאלה, כספים כאלה ואחרים, הלבנות כאלה ואחרות, אבל חיזבאללה זה באמת, הוא לא רואה אותו בעיניים, מה קורה שם באמת?
חיזבאללה זה משהו, אי אפשר להשוות, כלומר אולי תפיסה, למרות שזה סוני, זה שי, יש ביניהם קשרים, אבל חיזבאללה זה משהו אחר לחלוטין. קודם כל זה יצור עם זרועות כל כך ארוכות. שוב, הפעילות הבינלאומית שדיברנו עליה, אמריקה הלטינית, אפריקה, באמת הקהילות השיעיות ממש הן בהרבה מקומות, הן כלי של חיזבאללה.
כן.
אז קודם כל הזווית הזו. דבר שני, פשוט תסתכל על מה שחיזבאללה מפעיל בלבנון.
אוקיי.
ארגוני צדקה, חברות בנייה, רשתות תקשורת, וכל אלה גם כן, הם נכנסים להגדרות של, לתוך ההגדרות של הסנקציות,
כן.
של מימון טרור. באמת זה מפלצת, זה לעומת חמאס זה גרגר קטן, נכון שיש לו שליטה של שטח, נכון, אז הוא שולט על עזה, אבל עם כל הכבוד. חיזבאללה יותר שולט בלבנון, ואנחנו יודעים מה חיזבאללה עושה בלבנון, ההשפעה שלו על מדינה שלמה, לא על תא שטח, גם אם הוא הכי צפוף בעולם. הבדל עצום, כי חיזבאללה בסופו של דבר זה ישות פוליטית, צבאית, ואנחנו יודעים טוב מאוד מה היכולות הצבאיות שלהם, וראינו לא רק הטילים, ראינו את היחידות, ראינו את היחידות שפועלות בסוריה לצד בשאר אסד וסייעו לו לא מעט לחלוטין. ועצם זה שהממשל האמריקאי עצמו ממשיך עד עצם היום הזה לפעול נגד חיזבאללה, ונכון, אנחנו שומעים דיבורים על שיחות עם איראן כאלה ואחרות, חילופי השבועים, האסירים לפני מספר ימים, ואולי הסכם גרעיני עתידי, אף אחד לא יודע, כאילו חידוש ההסכם הגרעיני. למרות המגעים האלה, הממשל פועל נגד חיזבאללה, וקשה לי להאמין כרגע, אני מקווה שאני לא אתבדה, אבל קשה לי להאמין כרגע שיחזרו על הטעות של מבצע קסנדרה, אלא הם ימשיכו לפעול נגד חיזבאללה. אני חושב שגם בזה יש שיתוף פעולה מעמיק בין ישראל, בין המערכות בישראל לארצות הברית. אני חושב שאי אפשר באמת להשוות בין חיזבאללה לחמאס, מעבר לזה ששניהם מתחילים בחטא.
רגע לפני סיום, ממש כמו בפרק 49 על קטר עם אריאל אדמוני, גם הפעם הקלטתי קטע נוסף אקטואלי עם האורח, הפעם חיים כמובן. חיים, המלחמה בעזה שמה את חמאס במרכז. אילו צעדים בעצם ננקטים מאז השבעה באוקטובר במטרה לפגוע ביכולות המימון של חמאס בזירה הבינלאומית?
חשוב להדגיש, הפעילות נגד חמאס בתחום מימון הטרור לא החלה בשבעה באוקטובר. חמאס הוכנסה למשל לרשימת ארגוני הטרור בארצות הברית כבר באמצע שנות ה-90, והוטלו סנקציות על עשרות אישים ואישויות שקשורים לתנועה, במיוחד אחרי ה-11 בספטמבר. בין השמות הבולטים זה כמובן אסמאעיל הנייה, מוחמד דף, יחיא סינוואר. אבל הרשויות האמריקאיות נזהרו שלא לפעול נגד ארגוני צדקה, שהיו מזוהים עם האחים המוסלמים ועם חמאס, מחשש שזה ייראה כמו פגיעה מכוונת בקהילה המוסלמית בארצות הברית. המצב שוב השתנה אחרי ה-11 בספטמבר, והדוגמה הבולטת ביותר הייתה של הפעילות נגד קרן הולילנד. קרן לכאורה, קרן צדקה, שהייתה שייכת לאחים המוסלמים, לחמאס, והזרים הכספים לארגון הטרור. ואחת הדמויות המרכזיות בקרן הולילנד, למשל, הייתה מוסא אבו מרזוק, עד היום אחד מבחירי חמאס. אבל המלחמה הנוכחית הרגישה את הצורך להילחם במימון הטרור של חמאס, אומרת שברקע עמדו הסכומים העצומים שנכנסו מקטר וסייעו לחמאס להכין את התשתית לקראת 7 באוקטובר. אבל אם נשאר באמת בזירה הבינלאומית, ארצות הברית הכריזה למספר סבבים של סנקציות נגד חמאס. אין נגד חברים בכירים בארגון ואין נגד גורמים שמעורבים בהעברות כספים ובניהול תיק ההשקעות הבינלאומי של חמאס. מדובר בעיקר בחלפני כספים בעזה, שגם סייעו בהעברות כספים באמצעות מטבעות קריפטו, אחת השיטות שבהן חמאס השתמשה כדי בעצם לעקוף את הסנקציות, לעקוף את המעקב אחרי מימון טרור. והוטלו סנקציות גם על אישים שקשורים להעברות כספים מירדן, לבנון, טורקיה, סודן. מדינות נוספות הלכו בעקבות האמריקאים והטילו סנקציות דומות, בריטניה, אוסטרליה, יפן, שגם באותן מדינות חמאס מוגדרת כארגון טרור. ביפן חשוב להדגיש שהיא מוגדרת בארגון טרור, כארגון טרור רק לצורך פעילות נגד מימון הטרור. אם נעבור רגע לאיחוד האירופי, חמאס מופיע שם ברשימת ארגוני הטרור מאז 2017 אחרי לא מעט אירועים משפטיים, היו ניסיונות במשך כמה שנים להכניס אותם לרשימת ארגוני הטרור, בייחוד את מה שמכונה לכאורה זרוע מדינית פוליטית, אבל אחרי לא מעט אירועים, בסופו של דבר ב-2017 כל חמאס הוכנסה לרשימת ארגוני הטרור. למרות זאת נעשו מעט מאוד פעולות נגד מימון הטרור בזירה האירופית, ורק לאחר השבעה באוקטובר החלו בעצם להטיל סנקציות משמעותיות על אישים כדוגמת מוחמד דף, יחיא סינוואר. אבל ההחלטה החשובה ביותר התקבלה בעצם ב-19 בינואר, כשהאיחוד הכריז על משטר סנקציות חדש שמאפשר לפעול נגד, ואני מצטט, כל אדם או ישות שמסייעים לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני לבצע פעולות אלימות, וגם נגד מי שתומכים בפעולות שמערערות או מאיימות על היציבות או הביטחון של ישראל, יחד עם שני ארגוני הטרור הללו. כלומר, לא מדובר כעת בסנקציות רק נגד אישים שחברים, שידועים כחברים בשני ארגוני הטרור, אלא גם על גורמים שאינם חברים, אבל מסייעים באופן פעיל מבחינה פיננסית, חומרית, לשני הארגונים האלה גם להכניס כספים ובייחוד לבצע פיגועים נגד ישראל. למרות כל זאת, עדיין יש המון עבודה. חמאס הקימה לאורך השנים רשת ענפה של ארגונים וקבוצות ברחבי אירופה שנועדו לגייס כספים במסווה של פעילות צדקה או סיוע לפלסטינים. רק לאחרונה שר המשפטים הבלגי הודע כי יש לחמאס רשת של גופים ללא כוונת רווח שמגייסים כספים במדינה לצד פעילות לובינג במוסדות האיחוד האירופי שיושבים כמובן בבריסל. אבל גם הוא הודע שמאחר שלא זוהו מה שהוא קינה מסרים קיצוניים שקשורים לאותם ארגונים, קשה בעצם לרשויות לפעול נגדם. וזה מדגיש את הנקודה המטרידה, שעד שהרשויות, בייחוד באירופה, לא ישנו את התפיסה, את ההבנה של האופן שבו חמאס פועלת אצלם בשטחים שלהם, במדינות שלהם, וממשיכה לגייס כספים, אני חושש שבאמת אנשי חמאס יוכלו להמשיך ולפעול בחופשיות לגייס כספים. למרבה הצער אולי להכין את השטח לקראת פעולות נוספות.
וואו, דוקטור חיים מסירוביץ', היה מרתק לגמרי. תודה, תודה רבה.
שמחתי להיות ושמחתי להעיר את הנושא.
האזנתם לפרק 51 על המאבק באימון טרור. בו התארח דוקטור חיים סרוביץ'. אני רוצה להזכיר שאתם מוזמנים לעקוב אחרי גם בכל המדיות השונות, להזמין אותי להרצאות, ובאותה הזדמנות כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם, וכמובן לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, לגינה על עוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל חי.